לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, י"א בניסן תשע"ח, וביומן לפי שהיום. המינהל האזרחי פרסם אתמול נתונים דמוגרפיים אודות שוויון יהודי ערבי בין הים והנהר. האם מדובר בהפחדות שווא או שמא באיום דמוגרפי של ממש? סגן שר הביטחון, חבר הכנסת הרב אלי בן דהן, מתומכי רעיון הריבונות, התייחס כאן לאיום הדמוגרפי וגם לעצם ההתבססות של המינהל האזרחי על נתונים פלסטינים. ארצות הברית מובילה מתקפה דיפלומטית כוללת על רוסיה, כ-140 דיפלומטים רוסים גורשו מיותר מ-20 מדינות כאקט של הזדהות עם בריטניה, הטוענת להרעלה רוסית של המרגל הרוסי לשעבר על אדמתה. על היחסים המתוחים בין ארצות הברית לרוסיה ובין המנהיגים פוטין וטראמפ, שעד לא מכבר תוארו כידידים, נדבר עם מומחית ליחסי שתי המדינות, הדוקטור איזבלה גינור. ארבעה בתי חולים, איכילוב, רמב״ם, וולפסון וברזילי, הודיעו שאין בכוונתם להורות לגורמים מטעמם לוודא בתיקי המבקרים שאינם מכניסים חמץ בימי הפסח. בכך יפרו בתי החולים הללו את נעלי הכשרות של הרבנות הראשית. המהלך מתרחש בעקבות עתירה שעתר הפורום החילוני ומספר חברי כנסת מהשמאל הקיצוני. על חוקיות ההחלטה של בתי החולים ועל הפיכתה של סוגיית החמץ לעוד מאבק ציבורי, נשוחח עם הפרופסור אביעד כהן. בפסק דין תקדימי של בית הדין הארצי לעבודה נקבע שהטיפ שניתן למלצרים יהווה חלק משכרו של המלצר. להחלטה הזו יש השלכות לגבי פנסיה, תשלומי ביטוח לאומי ועוד, מנגד גם למיסוי של בעלי העסקים, שכן הטיפ יחשב מכאן ואילך להכנסה של העסק. תהיה איתנו כאן מומחית לדיני עבודה, ונדבר איתה על ההשלכות של ההחלטה. במהלך היומן הזה אנחנו נשוב לטרגדיה שהתרחשה ביישוב ברוש שבבקעת הירדן במהלך חג הפורים. רז, זיכרונו לברכה, בין השנה וחצי טבע, כזכור למוות, בברכת הנוי הקטנה שבסמוך לביתו. בימים אלה נערכת קבוצת בני נוער להנצחתו בהקמת משחקייה על שמו. אנחנו נדבר עם אביו, אהרון אורוביץ, הוא יספר לנו גם על האירוע הטרגי שחווה וגם על המיזם. באוניברסיטת אריאל יוענקו היום פרסי מולדובן לספרות צבאית חדשה. בין הזוכים נמצא גם טרזן, סגן אלוף במיל דוד בן אוזיאל, על ספרו בשליחות המוסד לדרום סודן, שמביא את סיפורו האישי. אנחנו נארח כאן את בן אוזיאל, שיספר לנו על המבצעים ההם בסודן של סוף שנות ה-60, ראשית שנות ה-70, כאשר הוא נשלח בראש משלחת בת שלושה אנשים, על מנת להכשיר את הקרקע לבנייתו של צבא סודני קטן בדרום המדינה. והחל מראשית החודש הבא, יקוצר שבוע העבודה ל-42 שעות, זאת בעקבות צו שניתן על ידי שר הרווחה. על פי הצו הזה, הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים להסתדרות העובדים, יחול גם על כל העובדים והמעסיקים בישראל. על משמעות השינוי, הגורמים לו והשלכותיו, אנחנו נשוחח עם מנכלית התאחדות המלאכה והתעשייה. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים, אנחנו אומרים לסגן שר הביטחון חבר הכנסת הרב אלי בן דהן, שלום.
שלום וברכה, צהריים טובים.
אז המינהל האזרחי מפרסם נתונים דמוגרפיים מטרידים, שוויון יהודי ערבי בין הים והנהר, ואנחנו רוצים לדעת, אתה בתור מי שתומך ברעיון הריבונות, אולי כדאי לגנוז את הרעיון הזה, כי הדמוגרפיה כאן עכשיו נובחת ונושכת.
כמה דברים. אחד, בואו נזכור את האמת, הדמוגרפים זה לא מדע מדויק, ואנחנו יודעים היו דמוגרפים שלפני מספר שנים התנבאו שעוד מעט במדינת ישראל עצמה לא יהיה רוב של יהודים. והתברר לנו אחרי זמן קצר, אחרי מספר שנים, שהדברים אינם נכונים. בסופו של דבר, הריב, הוויכוח הזה שקיים בין דמוגרפים, הוא ריב שעוסק במספרים, וכל אחד בונה לעצמו תחזית, ובונה לעצמו מקורות מאיפה הוא שואב את המידע שלו, האם זה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של הרשות הפלסטינית, או עוד גורמים נוספים. בסופו של דבר, אני חושב שהדבר הברור והמוחלט הוא, אנחנו כאן בארץ ישראל, עם במדינת ישראל הוא עם חזק וברור, ואיננו חוששים משום ניסיונות להפחיד אותנו, כי בסופו של דבר, למה זה נעשה? הרצון הזה של להפחיד את אותנו, שאולי אוטוטו אנחנו לא נהיה כאן רוב, אנחנו נהיה כאן מיעוט, ולכן צריך להתפטר מהר מהר מיהודה ושומרון, זאת טעות חמורה. הדברים האלה נאמרו מיד אחרי ששת הימים, והתברר שהם היו טעות אחת גדולה. אף אחד לא לקח בחשבון כמובן את העלייה מברית המועצות, את העלייה בשיעור הילודה, כך שאני חושב שאנחנו צריכים להתרכז בעיקר. והעיקר הוא שאנחנו נמצאים ביהודה ושומרון, כי זאת ארצנו, לאליה חזרנו כדי לא לעזוב אותה עוד לעולם. זה, כאן אנחנו נבנה את ביתנו בכל מקום שהוא, וכמובן צריך כמה שיותר מהר להכיל את הריבונות הישראלית יהודה ושומרון. אין לי ספק שברגע שזה יקרה, יתברר עד כמה המספרים האלה אינם נכונים, וגם צריך לזכור, אף אחד לא מחייב אותנו להעניק זכויות אזרחיות מלאות מיד ביום הראשון.
אז בעצם זה כנראה הפתרון, זאת אומרת, קצה המשפט האחרון שאמרת, אמנם ישנו מספר גדול, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, בגלל ההסתמכות על כל מיני פרמטרים כאלה ואחרים, אבל ככל הנראה, גם אם תוכל הריבונות, היא לא תוכל לתת זכויות שוות לכל התושבים בשטח הזה.
תראה, מדינת ישראל, כידוע, יחדה את כל חלקי ירושלים, ואנחנו היום ירושלים אחת ומאוחדת. אבל תושבי מזרח ירושלים אינם זכאים להצביע לכנסת, הם מצביעים רק, יכולים להצביע רק לבחירות לעירייה. אין לי צל ספק, זה ודאי ההצעה שלי, שאני מדבר עליה, שגם אם נחיל את החוק הישראלי ביהודה ושומרון היום או מחר, אנחנו לא ניתן את זכויות האזרחיות המלאות לתושבים ביהודה ושומרון, בטח לא ביום הראשון. אנחנו צריך להמתין תקופת המתנה של שתיקח זמן, מספר שנים, כמו שקיים בכל מדינה בעולם שהאזרחים בה אינם מקבלים זכויות אזרחיות או אזרחות מלאה מיד ביום הראשון. דברים צריכים להתברר עד כמה הם אזרחים נאמנים.
כן, אבל אומרים לך הרב בן דהן שמה שקורה במדינות אחרות זה קורה כי אנחנו שוקלים האם להכניס מישהו מבחוץ אל המדינה שלנו. כאן מדובר בתושבים שכבר נמצאים, ועכשיו לערוך להם את מבחן הנאמנות הזה לפני שנותנים אזרחות, זה קצת יותר מורכב.
למה זה היה בסדר כבר 50 שנה לתושבי יהודה ושומרון, מזרח ירושלים? מה קרה אז? האם נהיינו פחות דמוקרטיים? האם מדינת ישראל כבר לא דמוקרטית כמו שהייתה? האם מה שאנחנו הענקנו לתושבים הללו ביהודה ושומרון, סליחה, במזרח ירושלים, לא היה מספיק? עכשיו בוא נאמר את האמת, אנחנו לא מדברים עם אזרחים שיש להם בחירות כל 4 שנים, כמו במדינה דמוקרטית. אתה יודע מתי הפעם האחרונה שהיו בחירות ברשות הפלסטינית? לפני למעלה כן, לפני 13 שנה. מה, מישהו מהם בכה? מישהו מהם התלונן שהוא לא בוחר לפרלמנט הפלסטיני? הם רחוקים מדמוקרטיה, בוודאי לא דמוקרטיה בעלת משמעות כמו שאנחנו מכירים דמוקרטיה. ואני יכול לומר שיש דוגמאות רבות בעולם שבהם האזרחות מותנית, ניתנת בהדרגה. וגם ארצות הברית הגדולה, יש בארצות הברית, למשל, יש החלק הגדול שנקרא גואם, שזה חלק של ארצות הברית, שרק לפני מספר חודשים צפון קוריאה איימה כדי לפגוע באזור הזה, והאנשים שם אין להם אזרחות מלאה. תושבי פורטו ריקו אינם יכולים להצביע לנשיא המדינה בארצות הברית, למרות שהם אזרחי ארצות הברית. כך שהדוגמאות הן קיימות. העיקר זה לדעת שהוויכוח הוא ויכוח בין דמוגרפים שאינם משפיעים על מערכת החיים היומיומית הנורמלית, שבה מדינת ישראל מספיק חזקה ומספיק איתנה כדי שאנחנו נוכל להכיל את החוק הישראלי ביהודה ושומרון, ואל לנו לחשוש מנבואות שקר או נבואות שווא או נבואות שמפחידות מצד דמוגרפים שונים.
אני חייב עוד לשאול אותך עוד שאלה אחת קטנטנה, וזאת דווקא מתוקף תפקידך כסגן שר הביטחון וכמי שממונה ברמה כזאת או אחרת על המינהל האזרחי. האם סביר שהמינהל מציג נתונים שמסתמכים על הלמ"ס הפלסטיני, שהוא כידוע סופר גם את אזרחי, את תושבי מזרח ירושלים, ואצלו אף אחד לא נפטר, וגם אלה שיצאו אל מחוץ לארץ הם עדיין נחשבים בתוך המאזן הזה, ויש עוד הרבה מאוד הערות בכוכבית או בלי כוכבית על האיסוף הנתונים שם. האם סביר שעל זה אנחנו מתבססים?
קודם כל, אנחנו לא מתבססים. הנתונים שהוצגו, נאמר בפורש, אלו הנתונים שיש בידינו על פי המקסימום האפשרות שאנחנו מסוגלים לאסוף. בוודאי זה לא נתונים לחלוטין שאנחנו סומכים עליהם. אנחנו יודעים שהנתונים הללו הם נתונים חלקיים. הם נעשים במידת היכולת שלנו על פי כלי המדידה שנתונים כרגע בידינו. לו היה לנו כלי מדידה טובים יותר, אז בוודאי שהיינו נותנים נתונים יותר טובים.
הרב אלי בן דהן, סגן שר הביטחון, אני מאוד מודה לך. חג כשר, שמח.
חג כשר ושמח לכולנו. זכו לשנים רבות, נעימות וטובות, ונזכור שבניסן נגלו אבותינו, בעזרת השם גם בניסן עתידים להיגאל.
אמן ואמן. תודה רבה, כל טוב. ארצות הברית מובילה מתקפה דיפלומטית כוללת על רוסיה, כ-140 דיפלומטים רוסים גורשו מיותר מ-20 מדינות, כאקט של הזדהות עם בריטניה שטוענת להרעלה הרוסית, על המרגל הרוסי לשעבר, וזה קרה על אדמתה. אנחנו רוצים לדבר על היחסים המתוחים בין ארצות הברית לרוסיה ובין המנהיגים פוטין וטראמפ, מי שעד לא מכבר תוארו כידידים. ואנחנו אומרים שלום למומחית ליחסי שתי המדינות, הדוקטור איזבל אגינור, שלום לך.
שלום.
עמיתת מחקר במכון טרומן, אוניברסיטה העברית. ומה קרה? איך פתאום הכל מתנפץ? פעם היה נדמה שפוטין פועל למען טראמפ, ויש איזושהי ידידות מאחורי הקלעים. עכשיו אנחנו על סף מלחמה קרה, מה קורה כאן?
אני חושבת שמוקדם לדבר על סף מלחמה, אולי... אם אתה מתכן על מלחמת מילים, אבל מלחמת מילים מתנהלת כבר בין רוסיה וארצות הברית זמן רב, ולא כל תלות ביחסים האישיים בין פוטין וטראמפ או טראמפ ופוטין. מפני שיש...
סליחה, דוקטור גינור, רק רגע, פשוט... נקטעו הדברים, אפשר לחזור על המשפט האחרון, לא שמענו?
רגע, מאיזה מקום לא שמעת?
אוקיי, אמרת שאת אומרת, מלחמת מילים מתרחשת כבר זמן רב, לא צריך להתרגש אם אני מבין מהעניין הספציפי הזה.
תראה, זה כבר שנים, לפחות 3 שנים, אם לא יותר, שכל התעמולה הרוסית מכוונת נגד ארצות הברית. ואם אפשר לומר שקודם זה היה מופנה נגד אובמה ואחר כך נגד הילרי קלינטון כמועמדת לנשיאות, היום צריך לומר שהתעמולה הקשה מאוד נגד ארצות הברית מתנהלת גם נגד טראמפ וממשלו. אם כי טראמפ בעצמו עושה דברים שאולי מדברים על הניסיון לעשות ולהמיך את הלהבה. אבל במקרה של הגירוש של הדיפלומטים הרוסים מארצות הברית, דובר רוסיה עצמה שיש מות על כך שטראמפ הולך לגרש מספר מסוים. אני חושבת שאף אחד לא חשב אפילו על המספרים כפי שזה התבצע. ולדעתי הדבר נובע מהיחסים שממשל של טראמפ מנסה לשמר עם הנאטו ועם האיחוד האירופאי. עכשיו, מה שקרה, אני ראיתי בעצמי בטלוויזיה הרוסית שהדיעה על הגירוש האמריקאי הערב הזה הגיע תוך כדי תוכנית אקטואליה, והתגובה המיידית הייתה שכל זה תוצאה של כחים או של פעולות של ג'ון בולטון. ג'ון בולטון עוד לא נכנס אפילו לתפקיד, אבל כבר ברוסיה רואים אותו כאשם בגירוש מסיבי כזה של הדיפלומטים, ולא חושבים שיש פה אולי ניסיון של המדינות המערביות ליצור קיר אחיד של עזרה הדדית, או פשוט של קבלת קביעת המדיניות המשותפת כלפי רוסיה, מפני שבמהלך השנים האחרונות רוסיה ופוטין ניסו למעשה ליצור חוסר יציבות בכל מדינה ומדינה לחוד, ולפעמים גם כן לקבוצות ביחד.
זאת אומרת, עד היום נדמה היה לרוסיה שהיא מצליחה לייצר בקע בין ארצות הברית לאירופה, ופתאום היא מגלה שזה לא הלך.
כן, לא רק בקע בין ארצות הברית לאירופה, אלא גם באירופה בין מדינות שונות. עכשיו מתברר שרוב המדינות האירופאיות ובכלל מדינות בעולם יוצרות מן מצב של שכם אל שכם. ומה שנשאר לפוטין זה אולי רק הבריתות עם איראן, עם סוריה, עם חיזבאללה, עם מדינות שאין להן אותה חשיבות, נגיד מדיני.
אז בעצם מה שאנחנו מבחינתנו בפינה הקטנה שלנו, כשאנחנו יודעים שהיום פוטין הוא השולט בסוריה, אז מאוד מאוד מטריד שכרגע אין לו לאן לפנות אלא לאותו ערוץ של מה שאנחנו קוראים ציר הרשע.
תראה, הציר הזה קיים כבר גם כן הרבה שנים, ובאמת הוא נשען עליו, מפני שיש לו הרבה יותר אינטרסים משותפים עם איראן למשל, מאשר עם מדינה אירופאית, אפילו שהוא בזמנו ניסה להגן עליה, נגיד כמו חברות ביוגוסלביה לשעבר, שגם כן שותפות היום, לפחות חלק מהן שותף היום בגירוש מאוד מאוד לא, הוא לא משמעותי.
אז אם כך,
זה משמעותי לארצות הברית, סליחה, אם זה משמעותי לארצות הברית שמגרשים 60 איש, אבל עם מדינות כמו הונגריה, כמו נדמה לי קרואטיה, מגרשות כל אחד איש אחד, אז זה לא, אנחנו פשוט יודעים שאנחנו חייבים להיות ביחד ושאנחנו מגינים אחד על השנייה, מפני שאנחנו לא רוצים לחזור למה שהיינו.
זאת אומרת, בעצם מה שקורה כרגע זה שהגוש האירופי וסביבתו, מדינות המערב הופכות להיות גוש אחד, ואנחנו לא צריכים להיות מבועלים מהאופציה שפוטין יישען יותר על הבריתות שלו עם מקומות כמו איראן.
אני לא יודעת אם אנחנו צריכים או לא צריכים להיות מבועלים, אני חושב שאנחנו צריכים פשוט להיות עם יד על הדופק ולראות לאן זה הולך, מפני ש... במשך שנים רבות ישראל נחשבה ברוסיה, בברית המועצות קודם כל ואחר כך ברוסיה, וזה לא נעלם עד הסוף, אבל ישראל נחשבה לכלי בידיים של ארצות הברית, ועכשיו גם כן כבר שמעתי שישראל קונתה בעלת בריתה של אמריקה ולא של רוסיה. אז אתה תעשה את המסקנות שלך, על מי לסמוך ועל מי לא.
טוב, בכל מקרה, זה, אלה דברים שלאחרתך יחריפו, כי אנחנו ראינו בבריטניה, אז פוטין הגיב בצורה חריפה, והדבר הזה גרם להתגלגלות הלאה. עכשיו, גם כן עם ארצות הברית, לאחרתך כל הסיטואציה הזאת, כמו שאת מכירה את הלך המחשבה של פוטין, זה יגרום להחרפה של המציאות?
אני לא יכולה להגיד שאני מומחית למחשבה של פוטין, אני רק חושבת שבבחינה היגונית, שמבחינה הגיונית אפשר לחשוב שקודם כל עד שרוסיה ופוטין יעברו את האליפות הכדורגל, משחקי האליפות הכדורגל ביולי במוסקווה, פחות או יותר התגובה הרוסית תהיה כמו שהם מבטיחים, כתגובת מראה. אז לפי מי שגירש דיפלומט אחד, אותה מדינה תקבל בחזרה אחד הדיפלומטים שלה, מי ש... איפה שגורשו ארבעה, אז גם ארבעה מהמדינה הזאת יחזרו וכו'. אבל אם למשל איסלנד שהלילה הכריזה שהיא מחרימה את המשחקי הכדורגל האלה, הצטרפו לאיסלנד עוד מדינות ש... יחליטו להחרים את המשחקים, אז התגובה יכולה להיות יותר קשה. לגבי ארצות הברית, אני חושבת שבידי רוסיה ואולי פוטין יש תיק די לא מבוטל על טראמפ ועלילותיו, והרבה חומר ממנו יכול לזלוג איכשהו כדי לקלקל מצב רוח לטראמפ וגם בקשר הרוסי.
אבל זה כבר בממד האישי, פוטין מול טראמפ, אבל לא פחות בממד של שתי מעצמות זו מול זה.
לא, סליחה, כפי שאנחנו רואים, כל דבר בארצות הברית גורם להתקררות של היציבות. כן. זאת אומרת, יש חוסר סביעות רצון ממה שקורה בארצות הברית, בארצות הברית עצמה, החל מ... מחאה נגד הזכת הנשק וכלה בכל מיני דברים נוספים, כמו מצב של מערכת הבריאות, בתי ספר וכו'.
כן, טוב, נענו נשאר רק להסתכל מהצד, להשתדל אולי ככה להנמיך ווליום ולראות איך הדברים האלה התקדמו. הדוקטור איזבל אגינור, עמיתת מחקר מכון טרומן, תודה רבה לך.
תודה לכם.
כל טוב.
תודה רבה.
ארבעה בתי חולים, איכילוב, רמב"ם, וולפסון וברזילי, הודיעו שאין בכוונתם להורות לגורמים מטעמם לוודא בתיקי המבקרים שהם לא מכניסים חמץ לשטח בית החולים, בכך בעצם מפרים בתי החולים הללו את נהלי הכשרות של הרבנות הראשית, והמהלך הזה מתרחש בעקבות עתירה שאתר הפורום החילוני ואיתו מספר חברי כנסת מהשמאל, ואנחנו רוצים לשוחח על חוקיות ההחלטה הזאת של בתי החולים, אולי גם על הפיכתה של סוגיית החמץ לעוד מאבק ציבורי נוסף בכל מה שיש לנו עד כה. איתנו נמצא על קו הטלפון נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הפרופסור אביעד הכהן, שלום לך.
שלום לך ולמאזינים.
חוקי או לא חוקי? יכולים לעשות מה שהם רוצים?
התשובה היא בוודאי שלא. אדם יכול לחשוב שחוק מסוים, הוא נועל מסוים, הוא כלל מסוים, הוא לא לטעמו, ואז הדרך לתקוף אותו היא בדרך המקובלת. יש בתי משפט, יש יועץ משפטי לממשלה. לא כל אדם, וקל וחומר, לא בית חולים ממשלתי, יכול לעשות דין לעצמו. שלושה לפחות מתוך בתי החולים שהזכרת, עם בתי חולים ממשלתיים, אני לא מדבר על זה כבר שהם מקבלים חלק מהתקציב שלהם גם מקופת הציבור, הם צריכים לשרת את כל הציבור, אבל יש פה דבר בעייתי ברמה העקרונית, ואני כרגע לא נכנס לשאלה אם יש תבונה בהנחיה או אין תבונה בהנחיה, אבל בגלל שיש הנחיה, וכל אחד מחליט אם הוא מקיים אותה או לא, אז זה מצב של מה שכינו כבר אצלנו בספרי הנביאים, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בניו יעשה, או במילים פשוטות יותר בלשון משפטית, משטרית, מדובר באנרכיה. ואוי ואבוי לנו אם נגיע למצב כזה שכל אחד יעשה רק מה שנוח לו, ויצפצף, אם נשתמש במילה קצת בוטה על החוק.
אז בעצם לכאורה יש עילה לצד שני, אבל לא ברור מי זה הצד השני, מי הם הנפגעים, מההחלטה, לעתור לבגץ נגד לפחות שלושה, אתה מתכוון
לא צריך לעתור לבגץ, אני חושב שהדבר הכי פשוט, יש כמו שפי שאמרתי, מדובר במוסדות ממשלתיים, זה לא מוסד פרטי, במוסד פרטי הוא בבית פרטי, איש איננו בא ואומר לאדם מה להכניס לבית ומה לא להכניס לבית, איש הישר בעיניו יעשה באמת, כל עוד הוא לא פוגע באחרים, אבל כאן קודם כל מדובר במוסדות ממשלתיים, הם צריכים לנהוג, אם היועץ המשפטי לממשלה בחר, ואפשר לחלוק על זה ברמה העקרונית, אבל בוודאי לא ברמה המשפטית, בחר להגן על המדיניות של הרבנות הראשית, ואמר שזאת מדיניות סבירה, אז הוא בראש ובראשונה, התפקיד שלו לאכוף את החוק, הוא צריך לאכוף את החוק על כל מוסדות הממשלה, ובכלל זה בתי החולים הממשלתיים, כמובן גם משרד הבריאות, ואתה שואל מי נפגע, מי שכמובן נפגע מזה, זה אותם אנשים שעוסקים בהכשרת בית החולים, צריך לזכור שההוראה הזאת היא הוראה מקשה, אין ספק, כל הנושא הזה ששמירת הכשרות בכלל, לא רק בפסח, היא הוראה מקשה, אבל היא נועדה לאפשר לכך שכל האנשים בבית החולים יוכלו להיות ביחד בצוותא תחת קורת גג אחת, יהודים ולא יהודים, אנשים דתיים ולא דתיים, כולם יוכלו יחד, וחלק מהבעיה, היישוב, לא עצם הכנסת האוכל, שהיא אולי לא נוחה לחלק מהאנשים, אבל כמובן שברגע שמכניסים האוכל, יכולים לשים את זה על כלי האוכל שמיוחדים לפסח. אחר כך הכלים האלה משמשים אנשים אחרים, שבתמימותם סבורים שהכלים האלה כשרים, הם לא יודעים שדקה לפני זה יניחו עליהם חמץ, וגם אם שתפו את הצלחת, כמובן שבפסח איסור חמץ הוא במשהו, דבר שהוא מאוד בעייתי, אני אומר שוב, ואני בעיקר מצייר כך בהקשר, במישור של הסובלנות, איבדנו קצת את הסובלנות, גם אם משהו לא נוח לך, כל עוד לא מדובר בזה משהו, אין הרי מצווה לא לאדם דתי ולא לאדם חילוני, להכניס חמץ או אוכל או קשר לבית חולים, זה לא נוח, נכון, צריך לעשות את זה בדרך כמובן, בדרך ראויה, בדרך נימוסית, אבל עובדה היא שבמשך עשרות שנים ביקשו מהאנשים באותם בתי חולים שהקפידו לקח כל השנים להשאיר את האוכל בחוץ, איש לא חושב להשמיד את האוכל הזה חס וחלילה או לעשות בו משהו, איש לא אוסר על החולים עצמם, אם יכולים לצאת מבית החולים יכול אותו בחוץ, לא מדובר פה בדבר הזה, מדובר פה במוסד שכולם יצטרכו להיות תחת קורת גג אחד בנסיבות לא כל כך נעימות שהם חולים, ולכן צריך לנסות לשמור על כללים שכולם יוכלו להיות ביחד, כמו שבצבא שומרים על כשרות כדי שכל החיילים יוכלו להיות ביחד ולא כל אחד יתחיל להקים גטו לעצמו.
רמזת בתחילת הדברים, אמרת אני לא נכנס לנושא של תבונת ההחלטה הזאת, למרות שנגעת בזה טיפה בהמשך, אבל אני רוצה לשאול אותך, אם נכון, אנחנו שומעים תנועת נאמני תורה ועבודה, אומרים כל הפשפוש הזה של פקחים בתיקים של המבקרים, לא עושה טוב ליהדות של המדינה, ולא ליחס הטוב לתורה והלכותיה, וניתן לשער שיהיו מספיק אנשים שגם אם יפשפשו להם בתיקים, הם יתגנבו וינפנפו ויצטלמו, הנה הכנסתי פיטה למחלקה הזאת והזאת בבית חולים זה והזה. אנחנו צריכים את זה?
ממש גיבורים. תראה, זו השאלה העקרונית וכל השאלה שחקיקה דתית בכלל. האם אתה אוכף נורמות דתיות באמצעות חוק? במשך שנים אגב גם חוק החמץ לא היה קיים בפרסיה, לא מדבר על בתי חולים, אפילו ברשות הרבים, עד שבא חבר הכנסת אבנר שקי זכרו לברכה והחליט שהוא רוצה לחוקק את החוק הזה. אני באופן אישי לא, מאוד לא מתלהב, אם נאמר זאת בעדינות, מחקיקה דתית כשלא חייבים לעשות אותה. אבל גם אם אין חקיקה בכלל, ופה אני דווקא רוצה להזכיר את הדוגמאות שתמיד מביאים אותם, שתי מצוות שאין עליהם לגביהם חוק וכולם, פחות או יותר, למעלה מ-95% שומרים אותם, אפילו שלוש מצוות. אחת זה ברית מילה, השנייה זה איסור הנסיעה ביום הכיפורים ברחובות, ואין חוק על הדבר הזה, והדבר השלישי זה לשים מזוזה בפתח הבית, אתה תראה אנשים שלא מימיהם לא שומרים שום דבר, ובכל זאת הם מכבדים, אז גם אם הוא עצמו רוצה נורא לנסוע לראות את הילדים שלו ביום הכיפורים, הוא לא יעשה את זה כי הוא מבין שיש איזה נורמה שצריך לכבד את האחר, בדיוק כפי ש, ואני מדגיש לא תהיה טעות, כפי שאנשים שומרים מצוות צריכים לכבד את מי שאיננו שומר מצוות.
אולי כי זה אבל, יום אחד אבל, בשנה וזה שבוע שלם?
לא, אני לא חושב שזה בעיה של היום או של השבוע, יש פה בעיה עקרונית, וכמו שאמרת עכשיו יהיו כל מיני גיבורים שהצטלמו עם מחמץ, זה הופך להיות לצערי תחרות במי מערים הראשיים יותר, במקום שננסה להבין אחד את השני, להיות סובלניים, ובאמת דווקא במדינה שהיא מדינה דמוקרטית, אם מדברים על דמוקרטיה, אז עקרון בדמוקרטיה זה לא רק חופש דת או חופש מדת, אלא זה גם סובלנות. סובלנות כלפי האחר מתבטאת לא במה שאתה יכול לעשות, אלא במה שאתה עושה בפועל כדי לא לפגוע באחר. יכול להיות שאתה יכול לעשות הרבה דברים, אבל אתה לא תעשה אותם, גם אם הם מותרים לך לפי החוק, מכיוון שאינך רוצה לפגוע באחר, אנושיות פשוטה. ואני אומר שוב, פה האנושיות מתבטאת גם לגבי אנשים שהדבר הזה, שוב, אנשים שהכשרות כן חשובה ביניהם, יכול להיות שכמובן תיפגע הכשרות בבית החולים. אני כבר לא מדבר על כל אותם אנשים רבים שעוסקים בהכשרת בית החולים, ובפועל לכל העבודה שלהם יורדת לטמיון. אז אני אומר שוב, אני לא מדבר פה על הפן הפורמלי, בעיניי זה הפן הפחות חשוב. וגם החיפוש הזה, אני חושב שבקשה, לו היינו חיים בחברה מתוקנת, אז מספיק שיהיה שלט קטן, אפילו לא השומר צריך לבקש, יהיה שלט קטן, אנא, כבד את מנהגי המקום, אם יש לך חמץ, שים אותו בצד, במקום מסודר שיהיה בכניסה לבית החולים, וכשאתה יוצא, קח אותו איתך, לא קרה שום דבר, לא קרה שום אסון, תאמין לי שאף אחד עוד לא מת מזה, שהוא לא אחד בשבעה ימים לחם, גם אם זה לא מדובר בפסח, אז גם בפסח.
נדמה לי שכל העותרים ומובילי המהלך הזה לא היו ממהרים לבגץ, או לצעדים כאלה ואחרים מול חקיקה, חקיקה, תרבות של הורדת נעליים בכניסה למסגד וכיוצא באלה.
אני לא יודע, ואגב דווקא הליכה לבגץ, אני חושב שזה מה שאני קורא עתירות בומרנג. אני משער, אנחנו עוד לא יודעים, בגץ עוד לא פרסם פסק הדין שלו, אולי הוא חכה ממש לערב הפסח. לי כמעט אין ספק שבגץ ידחה את העתירה הזאת, ואז מה הם עשו? הם גם הלכו לבגץ, אולי קיבלו כותרות, אבל גם עכשיו יש פסק דין שאומר שהדבר הזה הוא קשר לחלוטין. וכמו שאמרתי, במקום שנגיע להסדר בהסכמה, אז עשינו את הכל בכוח החוק, בכוח בגץ. חבל, חבל שגם חג הפסח, שבסך הכל הערכים שלו, ערכים של חירות, ערכים של שיתוף, של צדק חברתי, של הקשבה, גם אנחנו יושבים בשולחן הסדר, אנחנו צריכים להקשיב אחד לשני, הפך להיות שוב חג שמוקד התגוששות מהסוג הזה, שהיא משרתת אולי את הקיצוניים, אבל בסך הכל רוב העם לא שותף לה, לא מהצד הזה ולא מהצד אחר.
פרופסור אביעד הכהן, אני מאוד מודה לך על הדברים, ונאחל חג שמח.
תודה רבה לך, ושיהיה חג כשר ושמח, כל אחד כיף תישהו חוגים.
כל טוב, שלום שלום.
שלום שלום.
בפסק דין תקדימי של בית הדין הארצי לעבודה, נקבע שהטיפ שניתן למלצרים יהווה חלק מסחרו של המלצר. להחלטה הזאת יש השלכות שונות לגבי מפרשות לפנסיה, תשלום הביטוח לאומי, וגם למיסוי של בעלי העסקים, כי הטיפ נחשב מכאן והלאה להכנסה של העסק. שלום, אנחנו אומרים למומחית לדיני העבודה, עורכת הדין יעל דולב, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
משרד גרוס, ואנחנו נרצה לשמוע ממך לפני ההשלכות של ההחלטה, מה היה עד היום? אנחנו קיימים לא מעט שנים עם טיפים שמתרוצצים בין לקוחות למלצרים. איך הדבר הזה לא הוכרע עד היום?
אז זה לא מדויק שזה לא הוכרע עד היום. אולי המילה הוכרע היא כן מדויקת, אבל היו דיונים בעניין. מה שקורה שהסיפור הזה הוא בעצם סיפור שכבר נמשך על פני הרבה מאות שנים. כאשר הפסיקה האחרונה בעצם שהייתה שדווקא של בית המשפט העליון של בגץ אמרה שצריך להבחין בין טיפ שהעובד מקבל ביד מה שנקרא לבין הטיפ שנכנס דרך הקופה. ואז עשו את ההבחנה ובעצם אמרו, מה שנכנס דרך הקופה זה בעצם הכנסה וזה השכר של העובד ועל זה מגיעות לכל הזכויות הסוציאליות. מה שנקרא נותנים ביד זה של המלצר, וכשאמרו, רגע, אבל מה עם מס הכנסה? אמרו, זה בעיה של המלצר, המס הכנסה זה לא בעיה שלנו. וזה בעצם כך היה הרבה זמן. עכשיו, לגבי זה היו הרבה מאוד דעות ש...
שנייה, אני רוצה, עד כמה באמת התופעה הזאת של לתת טיפ לדרך הקופה ולא להשאיר את זה למלצר על השולחן מתרחשת? בדרך כלל הדברים האלה זה נסגר הרבה במרחק של כמה מטרים מהקופה, לא?
תראה, אני לא מומחית למסעדנות, אבל מהניסיון שלי, יש כל מיני מקומות. יש מקומות שבהם אתה מקבל את החשבון, ואז למטה כתוב 10%, 12% או 15% טיפ. ויש מקומות שזה לא כתוב, ויש מקומות שכתוב, ואתה גם נותן למלצר, כי הוא היה מאוד מאוד חביב ונחמד. הרעיון היה שתבחין בין אותו טיפ תשר שניתן באמצעות בעצם החשבון, לבין אותו, נקרא לזה צ'ופר למלצר, על זה שהוא היה מאוד מאוד נחמד ושרת אותנו מאוד מאוד יפה, ואז בעצם אנחנו נותנים לו עוד איזה משהו ככה שיהיה לו בכיף. ההבדל היה בין הוולונטריות לבין הדברים שהם מחויבים, נגיד נקרא לזה בחשבון.
אוקיי, אז מה בהחלטה הזאת של בגץ? לכאורה, בסדר, יש בזה היגיון.
תראה, השאלה אם זה רע או טוב, אני לא בטוחה שהיא השאלה הברורה בעניין הזה. היה מצב שכמו שאתה אומר, הוא שנים על גבי שנים על גבי שנים. והשאלה לאן כרגע ההחלטה הזאת היא תיקח. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על חבר'ה מאוד מאוד צעירים, למשל בחורים ובחורות צעירים לפני צבא או מיד אחרי צבא, אז כנראה שהם מעדיפים לקבל כסף מזומן ולסוע איתו לטיול בחול או לממן איתו את הלימודים, מאשר להתחיל לחסוך ממנו לפנסיה, כי בכל אופן הם בני 20 והם עוד לא חושבים על זה. מצד שני, אתה אומר, נכון שהם בני 20 והם לא חושבים על זה, אבל כדאי מאוד שהם יתחילו לעשות את זה בגיל צעיר, כי בגיל צעיר כדאי להתחיל ולחסוך.
וגם הם לא נשארים הרבה זמן במקצוע הזה, אז הם יעבדו שנתיים, שלוש, ארבע שנים במקצוע הזה, מהר מאוד.
כן, אבל אז הם יבואו למקום עבודה חדש, והם תמשיך ההפרשה לפנסיה, ויהיה להם סכומים יותר גדולים. כנראה גם שאנחנו לא מדברים על סכומים מאוד גדולים, זאת אומרת, אם מישהו עושה שתי משמרות בשבוע, אז כמה הוא כבר יכול להרוויח. מצד שני, יש פה איזושהי הסדרה, כלומר, צריכה להיות איזושהי הסדרה, כי אני מסכימה איתך שיש משהו לא כל כך הגיוני בזה, שיש כמויות של כסף שעוברות מיד אחת ליד שנייה, ובעצם הן מתעדות או מתחת לרדאר, ולא משלמים עליהם מיסים, ולא משלמים עליהם זכויות, ובעצם מי אחראי עליהם. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו לא כל כך הגיוני בכל הסיפור הזה. ולכן ההסדרה שלו היא הסדרה הגיונית. האם זה הדבר הנכון מבחינה עסקית, מבחינה כלכלית, מבחינת באמת האינטרס של אותם אנשים שכאילו אתה אמור לדאוג להם? אני לא משוכנעת. אבל אני לא רואה איך אפשר לבוא ולומר שלא צריך להסביר את זה.
מה לגבי בעצם בעל העסק? מה יקרה לו מכאן והלאה, שלא קרה לו עד עכשיו? איפה הוא יצטרך עכשיו להקצות או לשלם עוד כסף שפעם היה נכנס אליו לכיס עד שלשום, ומאתמול הדברים משתנים?
לפחות מלקוחות שלי בעלי מסעדות שכבר נזעקו מאתמול העניין, מה שהולך לקרות כנראה, אבל אתה יודע, אנחנו לומדים את זה ומנסים ליישם. ואת לתוך העניין, נגיד, מלצר קיבל 100 שקל, נעשה מספרים עגולים, 100 שקל כטיפ. עכשיו, בעל המסעדה אומר, המלצר הזה עלה לי X כסף, אני לא רוצה שהוא יעלה לי עכשיו יותר כסף. כלומר, מה-100 שקל האלה בעצם צריך יהיה להוריד את המס הכנסה שהמעסיק הרי יצטרך לשלם, כי זה נכנס דרך הקופה של המעסיק. יצטרכו להוריד מזה את התנאים הסוציאליים, ואז בעצם, אחרי כל הכיזוזים האלה, זה יהיה הנטו שישאר לעובד. כשפעם לאותו עובד, המאה שקל האלה היה הטיפ שלו והנטו שלו.
אבל הכסף
הזה,
אבל כל הכסף שיורד, התנאים הסוציאליים והמיסוי וכל זה, זה דברים שהם באים מתוך אותם 100 שקלים. אז או שזה עכשיו מתפרק לרשויות ולעובד, או רק לעובד, מבחינתו של בעל המסעדה, מה אכפת לו, מה קורה עם זה? איפה זה מפריע לו לכיס?
קודם כל זה עוד פרוצדורה שהיא פרוצדורה שצריך לעשות אותה ותמיד היא עולה כסף. דבר שני, ברגע שמקצוע המלצרות יהיה פחות אטרקטיבי, ממילא יצטרכו להעלות את השכר. זאת אומרת, בסופו של דבר זה יתגלגל על בעל העסק. כי אם מלצר היום הרוויח, זה אני יודעת מהבן שלי למשל, 50, 60, 70 שקל זה הממוצע שלהם לשעה. אז עכשיו ה-70 שקל הזה, זה השכר מינימום פלוס טיפים. עכשיו, הוא רגיל לעבוד ולקבל 70 שקל. עכשיו, הוא לא יקבל 70 שקל ביד, מה שנקרא, הוא לא יקבל 70 שקל נטו. הוא יקבל רק 55 שקל נטו. עכשיו הוא יצטרך להחליט, האם הוא הולך לחפש מקום עבודה אחר, או האם הוא עובד ב-55 שקל, סתם כדוגמה, ואם המעסיק ירצה לפתות אותו לבוא, יכול להיות שהמעסיק יצטרך לשלם לו, לשלים ל-70, כי אחרת הוא לא ימצא עובדים.
והדבר
הזה
להיות כל כך משמעותי? מבחינת כמויות, היקפים?
אני חוששת שכן, לפחות ממה שאני יודעת ממעסיקים שיש להם רשתות של מסעדות ורשתות, בכפולות זה הרבה כסף. כך 15 שקל לשעה נטו על מלצרים ברשת, אתה מדבר על סכומים גבוהים ביותר. זה משנה מאוד. אז אתה יכול לבוא ולומר, מסעדות מרוויחות הרבה, הרוויחו פחות. אני לא חושבת שזה הרעיון. הרעיון הוא שגע א', יש הרבה מסעדות שלא מרוויחות כל כך הרבה. ובסופו של דבר, אני לא רואה איך זה לא יתגלגל בסופו של דבר על המעסיק.
אז איך אפשר לפתור את הבעיה? זאת אומרת, מצד אחד אמרנו בתחילת הדברים, צריך להסדיר את הדברים. אי אפשר שכספים ככה ייעלמו מהרדאר השלטוני שמעלינו. אבל מצד שני, את אומרת, זה עלול לגרום למשבר מסוים בענף המסעדנות. איך פותרים את העניין הזה? יש משהו?
אתה יודע, תמיד בסופו של דבר אנחנו מחזירים את הכל למחוקק. אולי צריך לעשות מיסוי אחר למלצרים, אולי צריך איזה עידוד מלצרות, אולי עבודה מועדפת אם אנחנו מדברים על צעירים. ואולי, אתה יודע, כוחות השוק יעשו את המקצוע הזה פחות אטרקטיבי לצעירים. יכול להיות שיגיעו מצרים מבוגרים, אולי זה באמת יעלה את המחיר של המלצרים, אבל אולי יהיה צורך בפחות מלצרים, והם יעבדו בצורה יותר מסודרת, ויכול להיות שבסופו של דבר, פחות השוק יגרמו לכך, שדברים אולי יסתדרו אחרת. תראה, בסופו של דבר, לשוק יש את הכוח שלו. גם אם זה יתגלגל על המעסיק, גם אם בסופו של דבר בילוי במסעדה יעלה עוד קצת, כנראה שיש מקרים שבהם אי אפשר להשאיר דברים בצורה פתוחה ובצורה שהיא לא מוסדרת באופן מוחלט, ואני מניחה שלא היה מנוס אלא באמת פסיקה בעניין הזה, גם אם יש לה השלכות כלכליות לא פשוטות.
אוקיי, אנחנו נאחל למלצרים לשרוד את העניין, ובעיקר לבעלי המסעדות לשרוד את העניין, כי מן הסתם מקווה שיש להם מתח רווחים קצת יותר גדול, שלא יגרום לקריסה מי יודע מה, בגלל אותו פער שנוצר עכשיו. עורכת הדין יעל דולב, משרד גרוס, מומחית לדיני עבודה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
כל טוב. בדקות הקרובות אנחנו רוצים לחזור ליום פורים, לטרגדיה שהראה ביום פורים ביישוב ברוש בבקעת הירדן. הרבה מאוד דיווחים שמענו על האירוע הטרגי הזה, שבו רז בן השנה וחצי, זיכרונו לברכה, טבע למוות בבריכת נוי קטנה ביישוב סמוך לביתו. ובימים אלה אנחנו מדווחים, קבוצת בני נוער נערכת להנצחתו בהקמת משחקייה על שמו. שלום, אנחנו אומרים לאהרון הורוביץ, אביו של רז.
שלום וברכה.
ואתם רואים את ההתגייסות הזאת של בני הנוער ומתרגשים יחד איתם. אבל אני מבקש, אם אפשר ככה, לחזור ליום ההוא ולשמוע ממך כמה דברים על התחושות אז והיום, ומכאן ועל אנחנו ניגש אלה, אל באמת אל מיזם ההנצחה הזה.
משתדל. פורים, אני הייתי במילואים, בדיוק הצעתי ליום אחד של חופשה. אנחנו גרים בכפר נוער, בברוש הבקעה. יש שם כמה משפחות של צוות, בעיקר את התלמידים. הייתה במסיבה בלילה, כל הלילה, ואז נסעו לבית, נשארנו המשפחות. וישבנו פורים, שלוחי מנות.
כמה משפחות יש ביישוב, אם אנחנו שולחים את בני הנוער הביתה?
יש שש משפחות.
שש משפחות. אז יום פורים אתם עם השש משפחות הללו נערכים לקיים את מצוות החג, ו...
וסבתי, פתאום סובה אומרת לי, אשתי, איפה רב? שערוצים. יש לנו איזושהי פינת חי קטנה שאתם יודעים בנו, יש לנו איזושהי בריכה קטנה לשתייה של הברווזים, ואני מוצא שם את הבן שלי, את רב, כבר היה... כשאני צריך לדבר, היה בלי רוח חיים, כמו שלל כבר. שער הבקנו כוחות, באמת הגיעו מהיישובים באזור, הגיעו הרבה כוחות, והצליחו בניסים גדולים להחזיר אותו לחיים. והרגעים קשים, מאוד מאוד, בבת אחת לעמוד מול השבר הזה. אחזרנו יומיים, היה עוד איתנו בחיים, מלוות אותו, להיות איתו, להתמודד איתו ביחד. בסוף להיפרד ממנו בליל שבת. היומיים עוד עצמתיים, גם המשפחות והכפר וכל כל הארץ, מה שהיו איתנו. והפרידה, פרידה מרב.
ברגע שבו ראית אותו שם, הוא כבר היה ללא רוח חיים.
בעיניים שלי, כאילו שאבא, אני צועק לו רב, ומחתיק אותו, ולא, אין שום תגובה, אותו על פנים של ילד חמוד, מתוק, אבל אין...
וזה קורה? לא, לא חיים. כשמה? כשאתם עסוקים במה? במה? במשלוח מנות? מה עושים באותו זמן?
מתארגנו לסעודה, אני הייתי צריך לחזור, בצלן לחזור מוקדם יותר לצבא, אז שובה הלכה לישון, שלקוח להפשיע אותי. אני נשארתי עם רב בסלון, נשאר בסלון, נמנמתי כנראה על השפה, ואז הוא יצא, דלתי את הפתוחה. אחרי שובה קמה, אחרי חצי שעה, והיא אומרת לי איפה רב, התעוררתי פתאום.
עכשיו, העובדה שאתם יישוב מרוחק מיישובים נוספים, לזה הייתה איזושהי השלכה עד שמגיעים כוחות חילוץ, כוחות עזרה?
נאמר, אנחנו 5 דקות, 10 דקות משדמות, ובאמת ישר הגיעו, אני לא איבדתי שם את תחושת הזמן, התחושה שלי... מהר מאוד כל בקעת הירדן היו שם. עשו, הצליחו להחזיר אותו לחיים, אני לא יודע אם היה מיד, אבל גם מיד הגיעו והתחילו השכנים, רבן תנצוורט, רבן דרוס, מכוח השחר, שהתארח אצלנו גם, שער התחילו בהחייה, ואת כוחות ההצלה אין מילים, מה שהם נפו שם.
ומה, ואז מטיסים אותו כדי להגיע לבית חולים?
כן, היה שם גם, כמו שסיפרו לי אחרי זה, שהיה שם איזה אימות עם הרופא, ובסוף אבל כן, טיסו אותו לבית חולים, ואחרי 70 דקות צריכו להחזיר אותו את הנשימה.
יש הערכות כמה זמן הוא היה בבריכה?
לא, ועד חצי שעה. לא פחות.
זה גיל שמה? שזוחלים? שמתחילים ללכת? מה?
מתחילים ללכת. מתחילים ללכת. כן, כאילו, הוא הלך כבר בבית, וכן, מתחיל ללמוד ללכת. הלך. המרחק של 100 מטר, משהו כזה. 50 מטר.
עכשיו, אתה אומרת, אתם מתגוררים ביחד עם, בעצם עם כפר הנוער, מה, אתם מדריכים אותם, מלמדים אותם, חנכים, מה ההגדרה של התפקיד?
אני מחנך של כיתה י' ב'.
מחנך כיתה י' ב', וכמה חניכים יש
בכפר בעצם הוא 1.5 שנים, קיים, התחלנו עם 12 תלמידים, היום יש 60 תלמידים. אני מלמד מתוכם 19 תלמידים של כיתה י"ב. המחזור הראשון, זה מסיים השנה.
ואז החבורה מתעורר אצלה הרצון לייצר איזשהו אלמנט של הנצחה, ומגיע רעיון להקים משחקייה.
בעצם תוסמה תיארה והבן שנה וחצי בדיוק נולד בסופו של פתיחת הלימודים, ואנחנו כפר קטן, חיים עם התלמידים, אז הרגישו את הגדילה שלו כל הזמן, וברגע שקורה אסון הם מגויפים כולם איתנו, כל הסביבה היו מאוד מאוד איתנו, ואפילו סוג של אבל גם שלהם, ואנחנו חושבים ביחד מה אפשר לעשות, באמת נצליח את הילד שבו, באמת הילד שמח, משחק, מה שגם יהיה, אנחנו בבקעת הירדן, חום בקיץ, וקשה לצאת אפילו מהבית, ובכלל מקום לשחק, איננו גם משחקים או משהו. וחושבים על הרעיון הזה, שנצליח את החיוך של רעש, את המיוחד שבו, וגם תייצים את הכפר כולו, את הקשר עם היישובים בסביבה שיוכלו להגיע, במשחקי הסגורה, שאין בכל היישובים בסביבה, אין בקיץ, כולם בעוצר, בחופש, בתמוז אב, אחרי צהריים, ריק בחוץ.
אבל בעצם אם אתם כרגע שש משפחות, זאת אומרת, זה לא הרבה ילדים יש שם, נכון?
נכון, אנחנו, קודם כל אנחנו באמת בשאיפה לגדול, היום יש שלושה משפחות שכבר חצי שנה בעצם על המזוודות, וזה מסיבות מדיניות עדיין מתעכב, יש כבר קרוון, יש הכל, זה תקוע. מעבר לזה, אנחנו מקווים גם שזה יהיה אבן ליישובים בסביבה, שבעצם ישנה את המקום לבוא אלינו. אין היום בכל האזור משחקייה סגורה, אפשר לבוא ולשחק. זה חיוני מאוד מאוד באזור שלנו.
אז בעצם איך הם יוצאים, בני הנוער, איך יוצאים למשימה הזאת להביא, להקים כל מקום ולהביא לשם ציוד, איך זה קורה?
יש את התכנון של הבנייה עצמה, ומבנייה של מבנה, ואחרי זה, הציוד הוא בו מוחלט, אנחנו נקנה כמובן חברות שעוסקות בזה. אז הם משתלבים בבנייה, בתכנון של המבנה, ובשלב הנוכחי, מעבר להעלת רעיונות, הם התחילו בפרויקט של גיוס המונים, דרך ה-J Gave. ובשלב ראשון, כאילו מעבר לרעיונות, אנחנו מנסים להשיג את המימון. אחרי שהם בעצם יובילו את התכנון, את הבנייה, ביחד עם הצוות בכפר שמגויס איתם ביחד.
גם את ההפעלה של מקום כזה צריך לעשות אותו באיזושהי צורה ככה מאורגנת, לא?
כן, בוודאי. אבל אנחנו סלב סלב, קודם כל, יהיה לנו משהו, שיהיה בנייה. כן.
אז אתה יודע מה, אם אנחנו כבר מדברים בו, תן לנו איזשהו, אם יש איזשהו מספר טלפון, או איכשהו שמי שרוצה להתגייס ולהצטרף למיזם הזה, איך יוצרים איתכם קשר?
אני אתן לך מספר טלפון של אלעד, שהוא אחראי על זה 050-874-1973, הכי טוב להתקשר אליו, הוא יפנה אתכם בדיוק איך להגיע לג'י-גי.
כן. אוקיי, אהרון, אנחנו, מה נאחל לכם? שיהיו בשורות טובות.
אמן, איסור גדול, שגדל.
זהו, אמנם אנחנו
ברכה עם התלמידים.
אמנם אנחנו במרחק של חודש, אבל בכל זאת תנחומו מן השמיים. וגם בבניין של היישוב ובחיזוק שלו. אהרון הורוביץ, תודה רבה, כל טוב.
תודה רבה לך.
שלום, שלום. באוניברסיטת אריאל יוענקו היום פרסי מולדובן לספרות צבאית חדשה. בין הזוכים נמצא גם טרזן, סגן אלוף במיל דוד בן עוזיאל. שלום לך.
שלום, שלום רב.
אתה מקבל את הספר, את הפרס על הספר בשליחות המוסד לדרום סודן, ספר שהוא יומן מבצע על האירועים שאתה חווית בסוף שנות ה-60, ראשית שנות ה-70, זו התקופה. אז קודם כל נפתח בברכות, מזל טוב על קבלת הפרס.
תודה רבה.
ועכשיו בואו נשמע קצת מעט על, על האירועים ההם של סודן ההיא.
סודן ההיא ב-69 נראתה כמו אפריקה של ליבינגסטון. אין שום דבר. אין שום דבר, זאת אומרת, שום דבר לא מתפקד, לא כבישים, לא מכוניות, לא טלפונים, שום דבר. אתה רוצה להגיע מנקודה לנקודה, אתה הולך ברגל. זה כדי להבין נקודת הפתיחה. המשימה הייתה, אחרי שהוסכם לסייע לדרומים, המשימות היו, לא נאמר, לא בשמיים, לבנות גדוד של 1,000 איש, לצייד, לאמן, לחמש, הכל בעצמחות, שחיל האוויר מצמיח בתוך השטח, להכשיר חופשים, להכשיר אלחוטנים, להכשיר מסלול נחיתה למטוסים קלים, ואחרי שסיימנו את כל החלק המתחיל הזה, את כל הבנייה של החלק הראשוני, אנחנו יוצאים למבצעים. כשאני אומר יוצאים למבצעים...
רגע, אני רוצה שנייה, סליחה שאני קוטע את הדברים. כן. אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי המציאות בארץ. בעצם מה מביא אותנו, את השלטון אז, להחליט שחשוב לנו לייצר את הגדוד הקטן הזה או הגדול הזה? מה המציאות הפוליטית, הגיאופוליטית, שמביאה אותנו למעשה הזה?
כפי שהזכרתי, החנק שמדינות ערב ניסו לחנוק כלכלית את מדינת ישראל, כל אונייה זרה שתיכנס לנמל ישראלי לא תורשה להיכנס לנמל של מדינה ערבית. וכדי לפרוץ את המצור הזה, כפי שאמרתי, פונים למדינות מוסלמיות, לא ערביות. והדוגמה של איראן ושל טורקיה ושל מרוקו ותימן המלוכנית, ואותם מיעוטים, נוצרים בלבנון, קורדים ודרום, והנוצרים בדרום סודן. בעצם הלחימה שלהם, הם ירתקו את צבא הצפון, ואנחנו יהיה פחות כוחות מסייעים למצרים בתעלה.
זאת אומרת, אנחנו בגזרה הזאת של סודן, מה שמטריד אותנו זה צבא הצפון, שמה שהוא חובר למצרים?
יש יותר מזה, יש יותר מזה. כי מה שכאן יש משהו יותר מזה, ואני אגיד לך את זה, אתה תרשה לי, כדי שיהיה לך מאוד מסודר, אז אתה תרשה לי לקרוא לך 2-3 שורות, מה שראש המוסד כותב בספר.
כן.
3 מטרות עמדו לנגד עיני המוסד בהחלטתו להיענות לפנייתו הנואשת לעזרה של מפקד המורדים, מפקד המחתרת הדרום סודנית. האחת, למנוע שילוב יחידות סודניות בצבא המצרי על גבול ישראל מצרים על ידי ריתוקן לאימות עם לוחמי דרום סודן. השנייה, להדק את הקשרים האופרטיביים עם קניה ואתיופיה, שראינו בהן את הפריפריה של ישראל והן כונו המעגל השני. השלישית, להושיט עזרה לאומה הנאבקת על עצמאותה ושחרורה מרודנות אסלאמית. על יסוד מטרות אלו, פניתי לקבל את אישורה של ראש הממשלה גולדה מאיר. זה נותן לך רקע מאוד מסודר. מדוע אנחנו ניכנס למבצע הזה? יש כאן דבר נוסף.
כן.
תראה, יש כאן, תרשה לי רק שורה כדי שהדברים יהיו מאוד מובנים. כשאתה בא למקום שאתה לא מכיר, ואוכלוסייה שאתה לא מכיר, אתה לא הולך להיכנס כי מישהו שם נענק. האם אתה תספק נשק, ילחמו, או שאתה יצרת עכשיו מתחים בין שבטיים עם נשק. יצודו יותר פילים מאשר אפשר היה קודם. כלומר, אני צריך להיכנס לסקר, לחזור חזרה עם תשובה. ואיך אני עושה את זה? איך אני קובע שאכן מספק, כי אני בטוח שהם ילחמו. אז זאת הייתה המטלה, המשימה העיקרית.
זאת אומרת, אתה צריך לוודא בשלב הראשוני של התוכנית, לוודא, לייצר מודיעין בעצם, מה יקרה, והערכות לגבי ההמשך, מה יעשו עם הנשק הזה שישראל תיתן.
נכון מאוד, ואני רק מזכיר לך, כדי שיהיה לנו יותר עליז, את 12 המרגלים ששיקשקו ולא הביאו שום דבר, ואת שני המרגלים של יהושע שבאו והביאו מידע יופי. אז המשימה הייתה בבסיסה, מה שקרה, תכיר את הארץ, לך תראה מה זה ומי זה, איזה מין תחסית זו, איך נלחמים שם. גדודים, חטיבות, שלושה אנשים, מי האנשים עצמם? וזה שטח עצום. איך מתנהלים שם בכלל? וזו הייתה משימה של משלחת הסקר.
והמשלחת הזאת, איזה, באיזה היקף משלחתי?
שלושה אנשים.
זה הכל.
אני ראש משלחת, על חותן, ובחור נוסף, שהוא צריך להתבונן בביתים אחרים של אם יש פוליטיקה ודברים אחרים. ועכשיו עוד דבר, כדי שלא תיפול לי, כפי שאמרתי, אין מכוניות, הכל ברגל, וכדי שיהיה עוד יותר עליז, קצב ההליכה הוא 6 קילומטר לשעה. אתה הולך 10 שעות רצוף. 10 שעות רצוף. אתה אולי יוצר ללקלק מים שם באיזושהי נביאה, אבל אתה ממשיך ללכת. זה הקצב.
והם שם יודעים שבעוד 5 שעות תגיע המשלחת של 3 אנשים מישראל, מכפר זה לכפר זה, כדי
שתדבר איתם? לא. הם יודעים. זאת אומרת, הכל, המסלול הוכן מראש, מה יהיה המסלול שבו אנחנו נוכל להתרשם לא מאזור אחד, שנוכל להתרשם גם מקבוצות שונות וגם מתחסית שונה, בין סוואנה לבין יער עד, זאת אומרת שנקבל איזשהו רושם של איזשהו חתך שמייצג את הצמחייה, את האנשים.
ואיך ישראלי, סליחה אם אני פוגע, בסך הכל אתה... כמו שאמרנו, סגן אלוף במי, זאת אומרת, אתה גם איש צבא, אבל בכל זאת, איך ישראלי, מערבי, מפונק, מתחיל ללכת כל כך הרבה, לגמור כל כך הרבה קילומטרים?
יופי, אז ככה. מכיוון שאני הישראלי לא מפונק, הולך בתפיסת חיים ספרטנית, אני אוהב מסעות אתגריים, כמה שיותר קשה, ככה יותר מרתק. לא מעניין אותי כמה זה חם. זה יכול להיות 40 מעלות, זה בכלל לא משנה שום דבר. זה בכלל לא בשיקולים. אז עניתי לך. חברה,
שני חברה... החום הוא באיזה כמה מעלות באמת?
לא יורד מ-35.
תענוג.
הוא בין 35 ל-40, תענוג, זה שורף אותך. דבר נוסף, אנחנו מחייכים, דבר נוסף כדי שתבין, גם רעבנו. כי פשוט הצפון, חיילי הצפון נהגו להגיח לכל מיני מקומות, ולשרוף את המעט שהיה לכפריים. לשרוף פקטות, לשרוף את הגרעינים שהיו להם, פשוט מה שנקרא, תמות ברעב. ואנחנו, לנו מקור אוכל, מה שהבאנו נגמר. ופשוט רעבנו. אני דבר אחד, פניתי לרופא, כי היה מסע יותר מאוחר של 700 קילומטר רצוף, שיסביר לי, ואמרת לו, אני רציני, תסביר לי איך אתה הולך רעב ומתפקד. ימים, לא יום אחד. אתה הולך כל יום 30-40 קילומטר, ואיך אתה מתפקד בתנאים האלה? איך הגוף מתפקד? לא, איך אני? איך הגוף מתפקד? לא ממש קיבלתי תשובה. אלה היו התנאים, ואין, ותבין עוד דבר, אני גם כתבתי זה בספר, ניהלתי יומנים בסוף כל יום, כתבתי מה עבר ותחושות וכל השאר. דבר שהוא חשוב מאוד לציין, הכי חשוב מבחינתי, אני הגעתי לשטח עם תפיסה שאומרת, היחס אל הדרום סודנים יהיה יחס כאל שווים. ואני מתכוון לכל מילה שאני אומר, כאל שווים. זה שאנחנו מביאים נשק ותרופות וחיסונים לילדים ולאנשים, בקיצור, הגונים מעל ומעבר, זה לא שם אותנו לשנייה אחת סנטימטר מעליהם, וכך הבהרתי.
זאת אומרת, אם אין להם מים, אין להם אוכל, גם אתם בדיוק באותו מצב,
גם לנו אין, גם אנחנו. אני כותב כאן, שאנחנו רעבים, אז הרופא אומר לי, אולי לא נאכל כי הם לא אוכלים, גם אנחנו לא נאכל. אמרתי לו, כן, בסדר, אני מקבל את זה, אבל מה, איך ננהל את העניין? אנחנו צריכים להתעסק ולאמן ולקבל הצלחות, איך נתנהל? אלה הדברים, אלה תנאים ש... שאלה משאלת שאלת, אבל זה מה שהיה.
ואז בוא נתקדם רגע אל המבצע עצמו. איזה אנשים באמת אתה פוגש שם? עד כמה אתה מוצא את עצמך בסכנת חיים אולי, כי בסך הכל באמת כוחות הצפון עושים את שלהם?
תשמע, יש מוצבים של הצפון, אנחנו צריכים לחמוק ביערות מכל מגע איתם, וכיוון שזה תנועה של קבוצה לא גדולה, היה לנו כמובן מלווים היו לנו, אבל אפשר לחמוק ולדעת, אנחנו מתקרבים לגשר כדי לפוצץ אותו, אז קודם כל הם מתקרבים בזהירות לראות אם הוא שמור או לא שמור, כדי להימנע מאימות. וכאן שאלת לגבי הביצועים. כאן צריך לזכור עוד דבר. אני נזהרתי מאוד מלומר איזשהו משפט שאפשר להבין ממנו, חברים, סיפקנו נשק כדי שתענו על האינטרס שלנו. במפורש לא, בשום צורה. אמרתי.
אז מה הם חשבו?
לא, הם לא חשבו בכיוון הזה. הם הודו, הם לא ידעו, לא הפסיקו להודות. כי הם באו עם הרעיון, חבר'ה, בואו, תנו נשק, אנחנו נעסיק את צבא הצפון. ממילא צבא הצפון היה מועסק ברגע שיורים עליו, אז צריכים להגביר את הכוח, לתגבר אותו, זה תהליך טבעי ברור, זה לא קשר.
אז זאת אומרת, ברור להם שהם מעסיקים צבא הצפון כדי שהוא לא יחבור לצבא המצרי נגדנו, זאת אומרת, זה...
לא, ברור להם, לא, הם מעסיקים את צבא, ברגע שהם מגינים על עצמם, נשים את זה הרבה יותר נוח, ברגע שהם מגינים על עצמם, מתקיפה, עצם זה שהם כבר חמושים, זה כבר מחייב את הצפון לתגבר את הכוחות שלו. כשהם עולים על מוקשים וגשרים מפוצצים ושיירות עולות על מערבים, אתה מבין שהם כבר מוכרחים להתארגן אחרת. יותר צבא ויותר הגנה על עצמם, כך שבאופן הכי טבעי, ללא קשר אלינו, שגורם X סיפק להם נשק, זו הייתה התוצאה בשטח. במקרה הספציפי הזה, בסדר? עכשיו תראה, משפט מדהים. הבאנו את מפקד המורדים לארץ, וראש המוסד צבי זמיר לקח אותו ואותי לפגישה עם גולדה מאיר. האיש תיאר את המצב, ובקיצור זה SOS. והיא אמרה משפט מדהים לדעתי, אם אי פעם תגיעו להסכם שלום, אנחנו לא נפריע לכם. אז אתה יכול לשאול את השאלה, רגע, מה עם האינטרס? עזוב את האינטרס, אין אינטרס, אנחנו לא נפריע לכם. אז מה שאתה יכול, אתה יכול כאן להבין משתי זוויות, אני הרי לא דיברתי איתה איך היא מתנהלת או מה היא חושבת, מה היא רוצה להגיד, אבל היחס השוויוני והסיוע הרפואי, עזוב נשק, הסיוע הרפואי של רופא עם משלחת, חיסונים, אנטיביוטיקה, לא אחיזת עיניים, גישה, עכשיו, אז אני בצד הזה של השטח, בכל ההיבט האומני הזה, וראש הממשלה גולדה מאיר אומרת את המשפט הזה, אינטרס, לא אינטרס, היא לא אמרה את המילים האלה, אבל התוצאה היא, אנחנו לא נפריע לכם, כלומר, מבטרים על האינטרס. אז אם אתה רוצה, אתה מספיק אינטליגנטי לסכם את שני המשפטים האלה, התנהלנו בהגינות שלא מוכרת. הם לא הכירו, ודאי לא הכירו הגינות. מישהו נתן להם תרופות? מישהו חטף אותם לעבדות? מישהו התייחס לתינוקות? מישהו התייחס לנשים? אז אנחנו התייחסנו. גם אם הגיעו אנשים מאוקנדה, לא דרום סודנים, לא שאלנו מאיפה אתה בא. מגיע ילד עם תולעים באף, לא ראית דבר כזה. אז אנחנו נגיד לאבא, רגע, אתה לא דרומי, אתה אוגנדי, אז תחזור, מה פתאום? זו הייתה התנהלות, זו הייתה התנהלות. והדבר שהוא משמעותי, עוד דבר משמעותי, אני קרבתי בין המחזות, הם היו, אמרתי לך, הכל ברגל, מי הולך שבועות כדי להגיע עם אלם, יש לו סיבה. אני זה שקרבתי את שלושת המחוזות ליצור מדינה, תאמין. וכותב לי סיכום ספר, אחד הקצינים הבכירים שהיה גם שר הפנים, גם אימנתי אותו בהזדמנות. אז הוא כותב כך, וזה נשמע מצחיק, חוזה המדינה, כן, הרצל ואני. מי שחזה ומי שהביא למצב של עצמאות, זה אני. הוא כותב. אז
אני רוצה לשאול אותך, כשהדברים הם כל כך משמעותיים, והם לא רק האינטרס שלנו נמצא מול העיניים, נראה לך סביר המצב שבו אנחנו, אירועים כאלה, איפשהו אנחנו שוכחים אותם בהיסטוריה הישראלית? הנה המדינה קטנטנה, בת כמה היינו אז, פחות מ-20 שנה, והיא עוד המדינה הזאת מקימה מדינה אחרת בעצם, אנשי המקימים מייצרים, מחמשים, מארגנים.
נכון, נכון.
ואנחנו באיזושהי צניעות מרשים לעצמנו לשכוח את הדבר הזה.
לא, אני אגיד לך, כמו שבהרבה דברים, מדינת ישראל לא אישרה שהיא עשתה את הפעילות הזו. השיקולים לא שלי, לא אישרו. ואחרי כל העיתונים בעולם כתבו שישראל מסייעת, הרי הם דיברו עם דרומיים, והייתה גם אוטונומיה אחרי, כן, כתוצאה מהלחימה, נשיא סודן, נומרי, הבין שהוא לא יכול להמשיך להתכתש, כיוון שהוא בזבז 3 מיליון דולר ליום להחזיק את הצבא שלו בדרום, הוא לא משיג שום תוצאה, הוא לא מצליח לשנות את המצב. אז הוא בא ואמר לדרומיים, בואו קבלו אוטונומיה. מה שנקרא, נפסיק להילחם. וזה טעם את מה שאני קיוויתי, ולא אמרתי את זה אפילו. אני מקווה שכתוצאה מהלחימה הזו, הם הגיעו להישג פוליטי. אלוהים ישב באיזשהו מקום לא מנומנם, והקשיב למה שאמרתי. והם קיבלו אוטונומיה, שזה הצעד הראשון, יותר אי אפשר להתעלם מהם. אין, גמרנו, אתה לא יכול להתעלם. ועצמאות, אוקיי, זה יקרה, שיקרה. אבל השלב הראשון, כלומר, במילים אחרות, אנחנו נכנסים ב-69 למשלחת סקר, נכנסים מחצית שנייה של 69 להקים לבנות את הצבא, 70, 71, עד סוף 71 עוזבים, והתוצאה היא זו, שיש להם אוטונומיה, כי הלחץ היה כזה שהצפון לא עמד בו. אז אם אתה לוקח את כל ראשי הפרקים שאמרתי, יחס, והיחס הזה, היחס הזה היה כל כך משמעותי, שאני אומר לך, אני לא אעסיק אותך כי אין לך את הספר, אבל כותב לי, מה שומר הראש שלי, סיפר לבן שלו שהוא שר בכיר היום במשרד הנשיאות. רק משפט אחד. בפועל האמנו שהאדם הזה נשלח אלינו על ידי האל הכל יכול, מפני שקשה היה להשוות את ההתנהגות שלו עם הצבע שלו. זה המשפט.
זאת אומרת, הלבנים הם הברברים.
בדיוק.
הלבנים הם העושקים.
אין מה לצפות מהלבנים. כן, 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 בדיוק. אני לא קורא לך את כל העמוד, כי זה משהו מדהים. אין מה להשוות עם הצבע.
תאמר לי, מאז במשך עשרות שנים, אתה שומר על קשר עם האנשים?
בוודאי, בוודאי.
מה זה אומר? איך נראה הקשר?
אני אגיד לך איך נראה, אני לא יכולתי להיכנס לשם כמובן, כי זה עדיין סודן אחת, וב-2010 נכנסתי לשם, וכשהם גילו את הבן יקיר לי, אז זה היה מה שנקרא חגיגה גדולה מאוד, ואני קיבלתי, הנשיא בלשכתו, קרא לי לשכתו ואמר במילים, את המילים האלה, בזכותך אנחנו עובדים פה היום. אז אני בספר כתבתי בזכות, שהוא אמר בזכות מדינת ישראל ובזכותך, כי בסך הכל לא אני שילמתי על על המטוסים ועל הטיוט, נכון? אז טיפה של צניעות, זה יפה מאוד. בפועל, זה מה שאמר, בזכותך. מגיעה לך המדליה הכי גבוהה, אתה אזרח דרום סודן. אז קיבלתי דרכון דיפלומטי, תואר כבוד של שגריר,
ועכשיו אתה מקבל את הפרס על הספר, שגם הכרה יפה בישראל, שגם זה ראוי ומכובד. אז כמו שאמרנו, היום הפרס, פרס מולדובן מוענק למספר אישים, בהם יוני שטבון ואנשים נוספים, וגם אתה, סגן אלוף במיל דוד בן עוזיאל, טרזן, על הספר בשליחות המוסד לדרום סודן, יומן מבצעי שלך על מה שהיה. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו.
תודה.
וגם על הפעילות שלכם, אפשר לומר כך. תודה רבה.
על?
על הפעילות שלכם אז.
תודה רבה.
החל מראשית החודש הבא, חודש אפריל, יקוצר שבוע העבודה ל-42 שעות, זאת בעקבות צו שלפיו הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בנשיאות הארגונים העסקיים להסתדרות העובדים, יחול על כלל העובדים והמעסיקים בישראל. אנחנו רוצים לשוחח על משמעויותיו של השינוי הזה, אולי הגורמים לו, ואיתנו נמצאת על קו הטלפון מנכ"לית התאחדות המלאכה והתעשייה, עורכת הדין רבית גרוס, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז תסבירי לנו קודם כל מה המצב כרגע ומה השינוי הדרמטי, אם הוא בכלל כזה דרמטי.
אוקיי. אז המצב כרגע הוא שהיקף שבוע עבודה במשק היום עומד על 42 שעות עבודה, ולמעשה חודשי זה עומד על 183 שעות לחודש. בעקבות השינוי בעצם היקף שבוע עבודה במשק יקוצר בשעה אחת, כך ששבוע עבודה יעמוד על 42 שעות, כמובן ללא הפחתה בשכר. חשוב להדגיש שקיצור שבוע עבודה יבוצע ידי הפחתה של שעת עבודה אחת ביום, שהיא תהיה שעה מוגדרת במהלך שבוע עבודה, וזה בעצם לצורכי המפעל, המעסיק, וככל הניתן בהתחשב בבקשות וצורכי העובדים.
מה זה אומר? איך זה קורה בפועל? איך מקצרים בשעה? מה קורה שם? מחלקים את זה לפירורי דקות?
לא, פשוט יש, העובד והמעסיק יצטרכו לדבר ביניהם ולקבוע יום בשבוע, שבו בעצם תקוצר השעה, לדוגמה אם אותו עובד עובד עד שעה 5, הוא יעבוד עד שעה 4, אבל היום, אותו יום בשבוע ייקבע בהתאם לצורכי המעסיק, וכמובן בהתחשב בבקשות של העובדים. עכשיו,
אבל אפשר, מה, זה כל עובד בפני עצמו או כל התאגדות כן, של כן. עובדים?
אפשר או כל עובד בפני עצמו או הסכם מפעלי, זה תלוי בצרכים של המעסיק.
עכשיו, איך את הנושא של התגמול על השעה הזאת, איך פורסים אותה על שאר השעות?
אז ככה, התגמול, הקיצור של השעה לא משנה את הסכומים, זאת אומרת, הסכום נשאר אותו דבר, השכר נשאר אותו דבר, גם התנאים נשארים אותו דבר, אין בקיצור הזה לא כדי להפחית במשכורת ולא כדי להעלות המשכורת או לשנות את התנאים, התנאים נשארים כמו שהם. מה שכן, במידה והמעסיק מבקש מאותו עובד להישאר ולעבוד באותה שעה מופחתת, הוא יצטרך לשלם תוספת שכר, אוקיי? בעצם שעה נוספת.
זאת אומרת, עוד שעה למה שנקרא השעה נוספת, עבודה נוספת, אבל אני רוצה לשאול...
עבודה בשעה נוספת עם ההשלכות שזה מבחינת
אחוזים
ותוספות. נכון, שעה נוספת הרי מתוגמלת בסכום גבוה יותר. במידה והמעסיק, שוב, יבקש מהעובד להישאר ולעבוד בשעה המופחתת, הוא יצטרך לשלם בגין שעה נוספת.
אבל אני רוצה להבין לגבי השכר שנשאר אותו דבר, ברגע שאנחנו מורידים את השעה, איך זה עובד? זאת אומרת, מפזרים את זה, כל שעה הופכת להיות כמה אגורות יותר?
כן, למעשה השכר, סך הכל השעות החודשיות יומדו על 182 שעות, והשכר הוא בעצם השכר שנקבע לכתחילה, חלקי 182 שעות פר שעה. עכשיו אני חשוב לי להדגיש גם שלעובדים במשמרות, הסידור הזה של הפחתה בשעה בעצם תהיה יותר גמישה, זה בעצם, שוב, לדרישות של המעסיק ושל העובד, הם יכולים לקבוע ביניהם את ה... איך הם בעצם מפחיתים את השעה הזו. האם זה מכל משמרת, דוגמה, לקצר מספר דקות בכל משמרת, או במשמרת אחת לעשות את זה. זאת אומרת, זה בעצם יותר גמיש. בעבודה במשמרות הדבר הזה הוא יותר גמיש. ובכל מקרה חשוב להדגיש, כי במידה והעובד והמעסיק רוצים, שוב, גם עובד שעובד במשרה מלאה ולא עובד במשמרות, עובד שעובד במשרה מלאה רגילה ומעוניין לעשות את השעה המופחדת בצורה אחרת, שונה מהצורה שהדגשתי עכשיו, יש ועדת היגוי של שני הצדדים שחתמו על ההסכם הקיבוצי של הסתדרות העובדים ושל נשיאות הארגונים העסקיים, וניתן לפנות בבקשה להיתר מיוחד לשנות את השעה המופחתת ולעשות אותה בצורה אחרת, בצורה גמישה יותר.
עכשיו בעצם מדובר בסיכום בין שני גופים ספציפיים, הארגונים העסקיים והסתדרות העובדים. למה שהדבר הזה יחול על כלל העובדים במשק?
נכון, אבל ב-19 לשלישי בעצם ההסכם הקיבוצי שנחתם בשני הגופים האלה הורחב בצו הרחבה, וברגע שזה מורחב בצו הרחבה זה בעצם חל על כל המשק, על כל העובדים והמעסיקים בישראל.
זאת אומרת, בעצם יגידו, זאת אומרת, הם אומרים בעצם אנחנו מייצגים כרגע, אמנם הצגנו את העובדים שתחת כנפינו, אבל בסופו של דבר כולם הרוויחו גם מי שלא.
נכון, נכון. ברגע שהסכם הקיבוצי מורחב על ידי שר העבודה, אז למעשה הוא חל על כל העובדים והמעסיקים בישראל.
זאת אומרת, שר הרווחה, שר קאץ הוא זה שאחראי להרחבה הזאת.
נכון.
עד כמה באמת הדבר הזה הוא משמעותי, השעה הזאת? מה זה כל כך דרמטי?
אני חושבת שמה שהסתדרות העובדים חוזרת וטוענת כל הזמן, שהיום בכל מדינות אירופה וב-OECD, בעצם העובדים עובדים פחות שעות שבועיות, ולטענתם זה אפילו יעלה את הפריון, כי ברגע שעובד, עובד במספר שעות מצומצם, הוא עובד אבל הוא מאוד ממוקד בעבודה, הפריון יעלה. זה איזשהו הסכם שנחתם שוב בין נשיאות הארגונים העסקיים והסתדרות העובדים, מטרה להשוות את זכויות העובדים לזכויות של מדינות מתקדמות. זהו, אני מקווה שבאמת זה אכן יהיה כך.
תסביר לי את ההיגיון שגורם לפריון לעלות בעקבות הפחתת שעה.
שוב, מי שצריך להסביר לך את זה יותר נציגים של ההסתדרות, אבל ההנחה היא שברגע שעובד עובד מבחינת התנאים שלו הם תנאים סוציאליים טובים יותר, נותנים לו יותר חופשות, יותר זמן איכות בבית, כשהוא יגיע לעבודה הוא יעשה את העבודה שלו בצורה איכותית ועם תפוקה גבוהה יותר.
טוב, אז אגב, יש איזשהם שינויים בשכר המינימום או משהו כזה?
לא, ממש לא. שכר המינימום נשאר כמו שהיה. שוב אני אומרת, אין בהסכם הזה ובצו הרחבה לשנות לא תנאי עבודה ולא תנאי שכר ולא שום דבר כזה, גם שכר המינימום נשאר אותו דבר. אבל חשוב לי להדגיש נקודה חשובה. צו הרחבה לא חל על מי שחוק שעות העבודה ומנוחה לא חל עליו. לדוגמה, משרת אמון, כמו שוטרים או עובדים, שתנאי העבודה שלהם והנסיבות לא מאפשרים למעסיק לפקח על שעות העבודה שלהם. אז עליהם לא יחול לחוק הזה. החוק רק חל על מי שחוק שעות העבודה ומנוחה חל עליו.
כי מה, כי הם עובדים גלובלית? הם לא עובדים לפי שעות?
כן, הם עובדים, בעצם החוק הזה לא חל עליהם, כי בעצם אי אפשר לפקח על שעות העבודה ומנוחה. יש להם איזשהו דוגמה שוטרים או חיילים או אנשים מהסוג הזה, בעצם אי אפשר לפקח על שעות העבודה שלה, אנחנו לא יודעים מתי הם מתחילים יותר ומתי הם מסיימים אותו.
אז הם מוחרגים מהעניין הזה.
נכון.
כל זה מתחיל להיות מהראשון לרביעי, להבנתך ולהערכתך המשק מפנים את העניין, ערוך באמת במקומות ההעסקה השונים, כבר נערכו השיחות האלה שאת מדברת עליהם? או שאנשים...
אז אני אגיד לך, אנחנו מייצגים את התאחדות המלאכה והתעשייה, מייצגת את העסקים היצרניים הקטנים בישראל. אנחנו מקבלים כל יום עשרות טלפונים ממעסיקים, ולכן אנחנו פרסמנו גם בדף האינטרנט שלנו וגם בדף הפייסבוק שלנו, הוראות ושאלות ותשובות ששאלו אותנו במהלך כל השבוע בנוגע לקיצור שבוע העבודה. אני מזמינה כל אחד שמעוניין לקבל עוד פרטים בנושא הזה, להיכנס לדף הפייסבוק של התאחדות המלאכה והתעשייה או לאתר האינטרנט שלנו, ובכלל יש גם טלפונים, במידה ומעוניינים ליצור קשר ולשאול שאלות, אנחנו נמצאים כאן לשירותכם.
בכל אופן, זאת אומרת, מזה ששואלים אתכם עשרות מעסיקים איך צריך לנהוג, אז זאת אומרת, יש איזושהי הפנמה של השינוי שעומד להתרחש, ואנשים
נהיה לכם. כן, כן. נכון מאוד.
טוב, אנחנו נחכה לראות איך הדברים האלה יוצאים בפועל, ועד כמה יבואו תלונות כעבור שלושה חודשים. רגע, לא שמנו לב, המעסיק לא עשה את השינויים וכאלה, תלונות ועתירות כאלה ואחרות.
כן, אני מניחה שיהיו חבלי לידה, אבל בסופו כן. של יום הדבר השתרש.
עורכת הדין רבית גרוס, מנכ"לית התאחדות המלאכה והתעשייה, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך. יום טוב, ביי ביי.
עד כאן יומן לפי שעה, מעט ארוך מהרגיל, אנחנו מקווים שתמחלו לנו על כך. ומודים כמובן לאורחי היומן הזה. סגן שר הביטחון חבר הכנסת הרב אלי בן דהן. הדוקטור איזבל הגינור. עורכת הדין רבית גרוס. אהרון הורוביץ. עורכת הדין יעל דולב. הפרופסור אביעד הכהן. תרזן, סגן אלוף במיל, דוד בן עוזיאל. לכם אנחנו מודים כמובן על ההזנה. מחר ומחרתיים יהיה כאן בני טוקר, מה שאומר שאני לא אהיה כאן להשתמע איתכם עד לחג הפסח. לכן זו ההזדמנות לאחל לכולנו חג כשר ושמח. סעו בחל ימים טובים, בשורות טובות, להשתמע. We'll be right back.